אני אעשה בברית. אוקיי, עברית, אוקיי. אחת מהתאוריות הגדולות בחוויית הסדר, שמשקיעים כל כך הרבה אנרגיות וכל כך הרבה זמן במקום הלא נכון. הליבה של הסדר הוא חלק באמצע ההגדה, באמצע מגיד, שנקרא צייר ולמד. זה הליבה של הסיפור. מה זה צייר ולמד? יש ארבע פסוקים מפרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא מתאר את אדם שבא לבית המקדש, מביא ביקורים ומסכם יציאת מצרים בקטע מקצר או קצר שנקרא ארמי עובד אבי. בקטע הזה יש ארבע פסוקים. פסוק ראשון עוסק בירידתנו למצרים, ארמי עובד אבי וירד מצרימה במתי מעט. פסוק שני עוסק בשעבוד, וירא אותנו המצרים ויענונו ויתנו אלינו עבודה קשה. פסוק שלישי עוסק בתפילתנו, ונצעק על השם וישמע השם את קולנו ויראתם עלינו ותלחצנו. פסוק רביעי עוסק בגאולה, ויצאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה וזרוע נטויה ומאור גדול ותעתיו ומופתים. ארבע פסוקים שבעצם מסכמים את כל הסיפור. ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויראה אותנו המצרים ויענונו, ונצעק על השם וישמע השם את קולנו, ויצאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה וזרוע נטויה ומאור גדול ותעתיו ומופתים. הגדה בעצם לוקחת כל ביטוי ודורשת מדרשים, כל ביטוי בתוך ארבע פסוקים אלו, בכל פסוק יש כמעט 5, 6, 7 ביטויים, זה כמעט 30 ביטויים, וכל ביטוי נדרש, מה הכוונה של יד חזקה? ואיך ההגדה דורשת מה הכוונה של יד חזקה? כי הביטוי יד חזקה מופיע בכתבו, הביטוי יד חזקה גם מופיע במקומות, במקום אחר בתנ"ך, בשמות בעיקר, אז אם בשמות הביטוי הוא כך וכך, אז בכי תבוא הרמז של הביטוי הוא כך וכך, ואפשר ללמוד יותר על השיבוד, על עבדות, על התפילה, על הגאולה, דרך ארבע פסוקים אלו. בנות, זאת ההגדה. זאת הסיפור, מה קרה לנו לפי חז"ל. איך השתבדנו, איך התפללנו, איך ירדנו, איך נגאלנו. ומה קורה? מבזבזים חצי שעה על קרפס. את יודעת מה זה קרפס? זה איזה משהו מעורר את כל הילדים. זה משהו מעורר אותם. הם משקיעים חצי שעה בקרפס. ושעה וחצי. ולמה חותכים את המצה ככה וככה? וכמובן, כל בת וכל בן חייב לקרוא את הארבע קושיות. וכמובן, ההגדה לא תהיה שלמה אם לא נשאל על הזקן של איזה בן עזרי, אם היה שחור או לבן. וארבע בנים דיברה תורה, וכמובן כולם פוחדים, האם אבא יקרא לי את הרשע ואת הצדיק השנה? ואותם חמש התנאים שישבו בבני ברק, ואז אמא מגלגלת עיניים לאבא, כי המרק הוא כבר קר, וזה כבר 10:30, אז אבא או סבא מכריז, טוב, אז נתפלל את ההגדה עד שנגיע לדיינו. אז אומרים, כמו תפילה, הרם יהיה... קוראים את זה ככה מהר, ופשוט מדלגים, לא מקיימים את המצווה. כל ההגדה עד זה הוא למד, זה פתיח סטייליסטי. פתיח, מעלים שאלות, עושים פעולות מפתיעות, מספרים איך שחז"ל, חכמינו זכרונם לברכה, סיפרו על יציאת מצרים. מדברים על סוגים שונים של דיונים, את הסוגים השונים של הבנים. הכל זה פתיח, עד שמגיע לצייר ולמד לא דיברנו איך יצאנו ממצרים, פשוט הכל זה פתיח. אני יודע שזאת כוונה טובה וכולם ככה אנרגטית ומתלהים מהגדה, אבל מי שיש לו סדר כל הלילה אפשר לבזבז חצי שעה, שעה וחצי על הפתיח. מי שרוצה לאכול כמו רוב האנשים, לאכול ב-11:30, להשקיע כל הזמן בקרפס. ולא להגיע לצייר ולמד, זה פשוט עוול. אז אני לא ממליץ לכם לתקן את ההגדה של סבא או אבא, אבל יכול לקחת כמה שעות לפני ההגדה ולקרוא את הפסוקים האלו, את הדרשות האלו. יש לי סדרה באנגלית ב-YouTube, זה חשוב מאוד היום לדבר רק על הפסוק האחרון. הפסוק האחרון, מהר, ויצאנו השם אלוקינו משם. כמה ביטויים יש בפסוק יד חזקה, ביטוי ראשון, זו הנטייה, ביטוי שני. Maragadol, Bitur Shlishi, Otol, Bitur Yvi, Uvamotim, Bitur Chamishi. Hapasuk hazeh kolel betocho chamesh elementim shel agula. Element rishon, yad chazaka. Element shini, zohar netu. Element shlishi, maragadol. Element rivi, otot. Element chamishi, moftim. Chazal, bagada, hamedrashim. Chazal, lokhim kol element vidorshim oto. מה האלמנט הראשון? אמרו את זה כל שנה בהגדה, אלא מכיוון ששוב פעם מתפללים את החלק הזה, לא חושבים מה אומרים. אומרים כל שנה, מה הכוונה של יד חזקה מספר אחד? זהו הדבר. למה מכת דבר נקראת יד חזקה, נקראת יד חזקה? כי בפרשת בו, כשדבר קרה, אז הקדוש ברוך הוא הזהיר את המצרים, הנה, פסוק ראשון, הנה, אומר את זה בהגדה, יד השם הויה במקלחה שבשדה, בסוסים בחמרים, בגמלים, בבקר, בדבר, בדבר, בדבר. מכיוון שבפרשת ועירה, כשהקדוש ברוך הוא מטיל מכת דבר על המצרים, הוא אומר להם, הנה יד השם, אז כנראה הביטוי בפרשת כי תבוא, יד חזקה, הביטוי הזה מתייחס לדבר. אז כשאומרים, ויצאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה, תייחסו אותי לדבר. למה דבר? למה דבר הוא יד חזקה? אני יודע למה בגלל הפסוק בבו. אבל הדרכו שלו דוכתה, למה בבו הוא נקרא יד השם? למה דווקא המכה הזאת מוגדרת כיד השם? אם הייתי חושב, מה זה יד השם החזק? בחורות, ברד, דם. לא דבר. למה דבר מוגדר כיד השם בבו וכתוצאה מכך ב... פרשת כי תבוא. אומרים את זה כל שנה ולא צריכים, כי צריכים להתפלל. צריכים להגיע לדיינו, כי זה הכי חשוב. הסיבה הוא ככה. המכות הן לא מכות. דיברנו על כך בפרשת וערך, שדיברנו על מכות. חלק מהמכות זה חינוך תיאולוגי. למצרים, עם ישראל ולעולם. השלב הראשון של החינוך התיאולוגי. קודם כל מרוקנים את ה... עולם הפגני, זאת הסיבה שתוקפים את היאור, תוקפים מי שזוכר את זוכר את היאור ואת הדם. עכשיו, אחד מהמסרים התיאולוגיים של המכות, שהקדוש ברוך הוא לא פיזי. עולם הפגני רואה את הלילים כיותר חזקים מאנשים. אנשים יותר חזקים, יש להם גוף, יש להם איברים, יש להם עיניים, יש להם רצונות, יש להם דם, יש להם את הכל, יותר חזקים. הקדוש ברוך הוא אינו גוף, לא ישיגו משיגי הגוף, אין לו שום דמיון כלל. אין לו אף, אין לו עיניים, אין לו ידיים, אין לו כלום. הקדוש ברוך הוא מסיר את המצרים בפרשת ועירה, הנה יד השם היה במקנחה, מה המצרי הממוצע חושב, כל המצרי חושב, מה יקרה? תסתכלו עליי, יד ענקית תרד ממצרים ויקח את המקנה כמו המיניאנס. אני אתפוס אותם. הנה יד השם היה במקנחה, ומרים את המקנה. ככה חשבו, הנה יד השם היה במקנחה. יד, זה יד השם, זה יד השם. מה ראו במכת דבר? כלום. זאת המכה הכי פחות פיזית. כל מכה הייתה משהו מוחשית. מים לדם, צפרדעים קינים, הרוב שכין, אפילו השכין, חופיח כבשן, זקו בשמיים, הכל התפזר. ברד, הרבה, חושך, חושך מוחשי, וימש חושך. המכה היחידה, במרכאות, שהיא לא פיזית, היא מכת דבר. זאת הסיבה שנקראת דבר, כי הוא לא פיזי, שאני יודע, הוא לא פיזי. אז זה שיעור. הקדוש ברוך הוא מטעה אותם, מסלה אותם. הוא מכריז, הנה יד השם, אני מביא את ידי, ומה רואים, מה זה יד השם? יד השם הוא דבר בלתי נראית. ואז המצרים לומדים, כן? המצרים לומדים שיד השם היא לא פיזי. זה שיעור תיאולוגי, שאומרים כל שנה בהגדה, ויוצאנו השם אלוקינו ישם ביד חזקה, הכוונה היא דבר, לא בגלל חוזק המכה, אלא בגלל שיש שיעור, יד השם הוא לא פיזי. וכמובן, מה המכה השנייה שהיא לא פיזית? מכת בכורות. וזאת הסיבה שפעם הבאה, כשהתורה מדברת על יד השם, הכוונה אז היא להשלמת דבר. בכורות זה דבר פרק ב'. מה זה דבר? וירוס. מתי שיש וירוס, אז הווירוס מדבק גם האנשים, כן? יודעים את זה? כשיש וירוס בבהמות, מטבע הדברים, הווירוס קופץ מעולם הבהמות לעולם האנשים. יודעים את זה. דבר כולם חששו לחייהם, חז"ל מספרים, כשעוד כל המקנה מת באיזה וירוס בלתי נראית, חששו שכולם ימותו. הקדוש ברוך הוא עצר את הדבר, המכה החמישית, לתת להם צ'אנס להתאושש ואולי לתקן את עצמם, כשאם לא, אז הוא סיים מכת דבר במכה עשירית, מכת בחורות, ויש הרבה הרבה קרוס לינקים, לינקים בין מכת דבר למכת בחורות, וזאת הסיבה שבסוף התורה, הפסוק האחרון בתורה, לא רק הפסוק בכי תבוף, אלא גם הפסוק בסוף פרשת וזאת הברכה. לאיזה פסוק אני מתייחס? פרק עוד גימול, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, איך חז"ל דורשים יד חזקה, לא בפרשת כי תבוא, וציין השם אלוקינו שם ביד חזקה, אלא יד חזקה בזאת הברכה, מספר ד' או ד', ולכל היד החזקה, זו מכת בכורות. אז גם דבר, וגם מכת בכורות דבר, חלק ב', נקראים יד חזקה. פעמיים מופיע ביטוי יד חזקה, פעם בפרשת כי תבוא, פעם בפרשת וזאת הברכה, וכי תבוא, האגדה מצטט ומשייכת את זה למכת דבר, וזאת הברכה, חז"ל משייכים את היד חזקה בסוף הפסוק האחרון בתורה למכת בכורות, שהם ביחד מהווים צמד של מכות, שמלמדים את המלמדות, את המצרים, שיד השם הוא לא פיזי. זה סוג של פונטינג, זה סוג של אני מטעה. הנה, יד השם, חושבים שיד תרד, ולא רואים שום דבר. אז כשאומרים בגדה, חלק מחוויית יציאת מצרים, זה שהקדוש ברוך הוא ילמד את האנושות שהוא לא פיזי. אוקיי. חלק שני, מהר. אוקיי. ובזרוע נטויה. מה הכוונה של זרוע נטויה? כשהפסוק בפרשת כי תבוא, בתחילת העמוד, שוב פעם למעלה, הפסוק הרביעי, פסוק ראשון, ירידה. הרמי עובד אבי וירד מצרים בה. פסוק שני, שיעבוד. ויראינו אותנו מצויים ויענונו. פסוק שלישי, תפילה, ונצעק על השם וישמע השם את קולנו. פסוק רביעי, הפסוק שאנחנו עוסקים בו היום, גאולה, ויציין השם אלוקינו משם, יד חזקה, זרוע נטויה, מר גדול, אותות מופתים, חמש ביטויים לגאולתנו בפסוק רביעי. מה הכוונה של זרוע נטויה? אומרים שוב פעם כל שנה בהגדה, זרוע נטויה, מספר שתיים, זו החרב. איך אני יודע שזרוע נטויה, אמוג'י, זרוע נטויה, זה חרב? כי אצל דוד המלך, כשהייתה מגיפה, הוא ראה מלאך אלוקים מאיים על ירושלים דרך בתוך המגיפה, הוא ראה את המלאך, זה פסוק בדברי הימים, במקביל לשמואל ב', הוא ראה את המלאך תופס חרב ביד נטויה. אז אם בדברי הימים הביטוי זרוע נטויה משוייך לחרב, אז גם בכי תבוא, כשהקדוש ברוך הוא גאל אותנו בזרוע נטויה, כנראה זה חרב. בואו נקרא את האגדה, מספר 2, זה מתוך האגדה, ובזרוע נטויה זו החרב. איך אני יודע שהביטוי זרוע נטויה, שמתואר כחלק מהגאולה, פרשת כי תבוא, מתאר חרב? כי בדברי הימים דוד רואה, ויסד דוד את עיניו, ויהיה את מלך השם עמי בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים. אז אם נטויה בדברי הימים זה כולל חרב, אז זרוע נטויה בכי תבוא כולל חרב. אוקיי. בנות, מישהי מכירה מכת חרב? אין מכת חרב. אני מכיר את המכות. אין מכת חרב. מה הכוונה שקדוש ברוך הוא גואל אותנו בחרב? מה קרה במצרים? לא מה קרה באותם ארבע בנים. מה קרה במצרים? אז יש לחז"ל שתי משמעויות. יש שתי סיבות שזה חשוב לנו לדעת שקדוש ברוך הוא גאל אותנו בחרב. סיבה ראשונה, איך אתה מחלק את המכות? הבעיה שכולנו נלכדים במלכודת של רבי יהודה. מה המלכודת של רבי יהודה, הנשיא היה נותן סימנים, דצה חדש ביחד, וזה בעצם תופס אותנו שהדרך היחידה לראות את המכות זה 3-3-4. ודאי שיש דרך חלוקה של 3-3-4, ברור שהוא ככה. אבל יש דרכים נוספות. יש לינקים אינסופיים בין המכות. 2-1-2, אפשר לעשות כל מיני פרמיטציות, לבנות סדרות ולא רק 10 מכות. ודרך אחת לנתח את המכות, היא בעצם סדרה של 10. מה זה סדרה של 10? זה המדרש הבא. בתכסיס מלך בשר ודם הביא הקדוש ברוך הוא אליהם את המכות. הקדוש ברוך הוא סידר את המכות כדי לביים מלחמה עתיקה. איך ניהלו מלחמה עתיקה? שלב ראשון, סוחרים את המים, חוסמים את המים. שלב שני, לפני המתקפה, עושים רעשים. זוכרות מהסרטים? בו, בו, תופים, צעקות, צריחות, כדי לשגע אותם. לא ישנים, כל הלילה, מפחדים, לא רוצים להיכנס מיידית. צריכים לרקח אותם, לשגע אותם, לשפיל אותם. מה השלב הבא אחרי שעושים רעשים? פשטות, קשתים. אתן יודעות את המקור? כולם תסתכלו עליי. מה המקור לאצבע הממצאית? כשלחו קשתים, קשתים? קשתים, נכון? כשלחו אותם בשבי, הם היו הלוחמים הכי הכי שווים. אז רוצים להחזיר אותם, כשהחזירו את הצירים, אז חתכו את האצבע האמצעית כדי שלא יוכלו להשתמש כקשתים. מי שאין לו אצבע אמצעי, לא יכול ליצור את המתח בחץ. אז רוצו להחזיר אותם, אבל לא רוצו שישתתפו במלחמה כקשתים. אז חתכו את האצבע האמצעי. במלחמה, לפני שהקרב התחיל, רצו ככה לצעוק ולעשות כל מיני משחקים פסיכולוגיים כמו בסרטים. אז צד אחד שרצה לראות כמה קשתים יש להם, הביא את כל הקשתים קדימה וכולם הרימו את האצבע הימני, את אמצעי, לראות, הנה, יש לנו הרבה קשתים. הרמת אצבע אמצעי זה איום פסיכולוגי של הקשתים. כי אם אני מרים את האצבע, כנראה שאני קשת. אם אין לי אצבע, אז אני לא יכול להיות קשת. אז פשוט מביאים את הקשת. שלב שלושי, סוחרים את המים, משגעים אותם, ואז זורקים לא כל מיני חיצים כמו ילדים. איזה 1,500 חיצים ביחד, שמסנברים את השמש. ואחרי שמתחילים קצת עם כוח אווירי, עם הקשתים, אחר כך שולחים את הפריקים, את הענקים, את האנשים המשוגעים המוזרים, כדי להסתובב בעיר, להרוג, לנוס, לשרוף, לזרוע פחד. בסופו של דבר אפשר לדכא אותם, אבל מה זה שאתה מסתובב בעיר ויש כל מיני פריקים שמסתובבים והורגים אנשים ולוחים את ראשם, זאת אומרת, מפחדים. אחר כך זורקים את הכדורים, את השמן, שרופים באש וכדורים וקטפולטים, ובסופו של דבר, אחרי שריקחו את האויב, אז שולחים את החיילים. כי אם שולחים את החיילים, את הרגליים, מיד, יספגו הרבה הרבה אבדות. אז מרקחים את האויב, פסיכולוגי, והוגים אותם, ומפילים את החומות, ואז שולחים את הכוח הרגלי. הקדוש ברוך הוא סידר את המכות באותו סגנון. מכה ראשונה, אין מים. מכה שנייה, חז"ל מתארים. אני פשוט קורא את המדרש פה. חז"ל מדגישים את הרעשים של הצפרדים. שכל היום וכל הלילה רעש וצעקות וצריכות. אוקיי, מי ששומע את צפרדיה כל הלילה. ליד הישיבה יש את זה מפל מים, אפשר לשמוע אותם כל הלילה באביב, בקיץ. כל משגע אותו. תתארו לעצמך מיליוני מיליוני, ביליוני מיליוני צפרדים מסתובבים וצורכים. אחר כך חז"ל מקבילים בין הקינים, שוב פעם קינים זה לא קיני שיער, זה לא קינים כמו בגן. קינים זה רכישה, נחילה של כל מיני דיוקים וארנבות ונחשים, זאת אומרת, הכל בא, כל מה שזוחל, וקינים זה לא קיני ביצה שיש בשיער. וזה סוג של מתקפה באור שלהם, מתקפת חיצים. אחר כך הקדוש ברוך הוא שלח את הפריקים, מי זה הפריקים? כל החיות. המטרידות, המפחידות, הנוראיות, הסיוטיות. ואחר כך בסופו של דבר, טוב, נגיע לברד, ברד ושכין זה ביחד, זה השמן ששרף אותם, והאור שנשרף, והאש ששרפו אותם. ובסוף, בסוף, בסוף, הקדוש ברוך הוא שולח את הכוח הרגלי. איזה מכה מסמל את הכוח הרגלי? איזה מכה הכי מסמלת מתקפת צבא סינית? Chinese army, שפשוט זרימה, זרימה, זרימה של יחידות סטנדרטיות בלתי סבורות. איזה מכה אני מתאר? ארבע. כשרואים את הארבע, רואים מיליארדי, מיליארדי חגבים, ופשוט זה כמו צבא. כולם דומים, כולם צועדים ביחד, כולם עפים וטסים ביחד, וזאת הסיבה שביואל, פרק ב', החיל הגדול של הקדוש ברוך הוא נמשל לארבע. זה בעצם, תקצרתי לכם את המדרש פה, אני אקריא לכם קצת מהמדרש, בתכסיס מספר א', מספר 2, עוד א', בתכסיס מלך בשר ודם מביא הקדוש ברוך עליהם את המכות. מלך בשר ודם, מה הוא עושה? אז בתחילה שורה שלישית סוחר את המים, שורה שלישית קלנים, שורה רביעית חיצים, שורה חמישית דורמוסיות, פריקים, שורה שישית נפט, שורה שישית אבני בליסטרה, בולדרים, אבנים גדולות. ככה הקדוש ברוך הוא, שורה שמינית, הביאה למצרים מתחסיס מלחמה, קודם מים, דם ועץ, אחר כך קלנים, צפרדיה, ארבע שורות לקראת הסוף, חמש שורות לקראת הסוף, חיצים, אלו קינים, אחר כך פריקים, זה הרוב, שורה שלישית, אחר כך דרומוסיה. זאת אומרת, הכוונה של חרב שהקדוש ברוך הוא דימה מלחמה. חרב זה לחימה, מלחמה. הקדוש ברוך הוא סידר את המכות שזה ייראה כמו לחימה, כמו מלחמה. חרב מטאפורי, לא חרב אקטואלי, חרב מטאפורי. הקדוש ברוך הוא סידר את המכות שיראו פה מלחמה. והשאלה למה? למה הקדוש ברוך הוא רצה לדמות לוויי מלחמה? התשובה פשוטה. תקשיבו היטב, מה התוכנית המקורית? Sometimes you fall so far you forget you're falling. נופלים כל כך רחוק ששוכחים שנפלת. מה התוכנית המקורית? יציאת מצרים ט"ו ניסן. קבלת התורה ו' סיוון. כניסה לארץ ט"ו סיוון. 10 ימים מהר סיני. נכנסים לארץ ט"ו סיוון, לבנות חוץ לארץ 15 ביוני. לוחמים נגד הרבה הרבה שבטים וכתות מאוד לוחמניות, ופחות או יותר בראש השנה בונים בית המקדש, ממליכים מלך והיסטוריה מסתיימת. אין תינק, לא צריך להיות תינק, הכל צריך להסתיים באותה שנה, וכדי להגיע לאוטופיה צריכים לכבוש וללחום נגד 30 כוחות מאוד 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 מאיימים. אז הם צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא יודע לנהל מלחמה, כי ינהלו את אותן מלחמות עוד כמה חודשים. הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהוא יודע לנהל מלחמה. הנה, אני יודע את התכסיס, אני יודע את התהליך, מה אם צריכה, אני יודע איך לעשות, תסמכו עליי. כי אם היהודים ייכנסו ללחימה, בסופו של דבר התוכנית התעכבה, והם נכנסו למלחמה אחרי 40 שנה. אבל התוכנית המקורית הייתה לשלוח את העבדים לתוך הלחימה אחרי איזה כמה שבועות. הם צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא שיודע מה הוא עושה, כי אחרת החיילים לא יקשיבו. ומתי המלחמה עברה ממלחמה מטאפורית וסמלית למלחמה אמיתית? מתי הקדוש ברוך הוא לחם עבורה ממש, לא במצרים אלא איפה? על ים סוף. ואיך הגיבו? השם, איש, מלחמה, השם שמו. הכירו שהקדוש ברוך הוא איש מלחמה, ויודע לנהל מלחמה. אז כשאומרים כל שנה בהגדה, ובזרוע נטויה זו החרב, חז"ל אומרים, מה הכוונה של החרב? שהקדוש ברוך הוא לחם במרכאות עבורנו, הפגין כוח לחימה. הראה לנו שהוא יודע לנהל מלחמה, כדי לתת לנו ביטחון בלחימות העתידיות שלנו, שאמורות להיות בעוד כמה שבועות. אלא יש גם סיבה נוספת שהייתה לחימה במצרים, והיא לא לחימה מטאפורית, אלא לחימה אקטואלית. באותה לילה קרו שני דברים. לפני חצות, כל הבכורות של מצרים, יחד עם תומכיהם, התכנסו מסביב לארמון של פרעה, ובעצם מרדו. האיש משה הוכיח את עצמו. כל מה שהוא יהיה, התקיים, התממש. עכשיו אנחנו על הכוונת. תשלחו אותם. פרעה מסרב. הסיכופתיה אין לו גבולות. הוא מוכן. השנאה כל כך מקלקל את השואה. הוא מוכן לשחוט את בנו עצמו כדי להרוג יהודים. מזכיר לנו את היטלו ימח שמו. לו היה עוזב את התוכנית לדוף את היהודים בבודפסט, בסוף המלחמה השנייה, יש סיכוי שהיה מנצח מול הרוסים ומול הכוח הבריטות, אלא שהוא השקיע, השקיע פשוט, יש סיפורים של חיילים שחיכו להגיע לסטלינגרד, וחיילים שחיכו להגיע לצרפת, ברצפת שם, ליד התחנות הרכבות שם, ופשוט הרכבות היו מלאים יהודים. בדרכם לאושוויץ. הוא כל כך שנא את היהודים, הוא כל כך שנא אותנו, שבעצם איבד את יכולתו לנצח בלסינה. הסיכופתיות הזאת, לסנוע ולהרוג את היהודים, גובר גם על שיקול דעת. אז פרעה מוכן לשחוט את בנו. והבכורות מורדים, ומתחילים, מתפתח, מתפרצת, באותו לילה, בשעות הראשונות של הלילה, מלחמה אזרחית במצרים שהורגת 60 אלף מצרים. לפני, אני אבטל, אני אקור מה שאני אומר, אני אחזור ממה שאני אומר עכשיו. לפני מכת בכורות נהרגו 60 אלף מצרים. אבל האמת היא לא ככה. האמת היא שמכת בכורות כוללת שני אירועים. את האירוע הראשון, שבעצם למרות שזה נראה כאיזה אירוע פנים מצרי, אירוע דומסטי, אירוע פוליטי פנים מצרי, מי מנהל את החוטים? מי מושך את החוקים? הקדוש ברוך הוא. והחלק השני של מכת בכורות זה לא המלחמה, אלא הקדוש ברוך הוא לוקח את הבכורות עצמה. זאת אומרת, מכת בכורות היא כוללת שני חלקים, שני שלבים, מלחמה שהקדוש ברוך הוא מציס מאחורי הקלעים, שהמצרים הורגים אחד את השני, וחלק שני של בכורות, אותם טבחים, אותם רוצחים, גם הם נרצחים. מכת בכורות היא כוללת שני חלקים, להראות שהקדוש ברוך הוא מושך את החוטים הפוליטיים. כל מה שקורה באוקראין וכל מה שקורה, אנחנו לא יודעים, אבל הקדוש ברוך הוא מושך, ממליך מלכים ולא המלוכה. הקדוש ברוך הוא נמצא בטבע, הקדוש ברוך הוא נמצא בפסיכולוגיה, הקדוש ברוך הוא נמצא בקוסמוס, הקדוש ברוך הוא נמצא בפלנטות, הקדוש ברוך הוא גם נמצא בעולם המדיני. זה קשה לדעת, אז אנחנו צריכים לנהל לפי ההיגיון שלנו. אבל הקדוש ברוך הוא גם מושך את החוטים. זאת הסיבה שאומרים בהלל המצרי, הלל הגדול, סליחה. כן, מכי מצרים, כן, תסתכלו מספר, סוף מספר 2, בעמוד השני, המדרש מצטט בתהילים כופל המדבב, שאומרים כל שבת, הוד לה' כי טוב, כי אלם חזר, הוד לאדוני אלוהים, כי אלם חזר, לשים מלכים גדולים, כי אלם חזר. באותו פרק, כופל המדבב, של כי אלם חזר, שקוראים הלל הגדול, למכה, סוף מספר 2, למכה מצרים, לא כתוב למכה בכורות מצרים, מה כתוב? למכה מצרים, מי שמכירה למכה מצרים, בבחוריהם. לא מכי בכורות מצרים, מכי מצרים בבחוריהם. מה הכוונה בבחוריהם? הקדוש ברוך הוא היכה את המצרים דרך הבכורות. הבכורות הפכו להיות הכלי של הקדוש ברוך הוא להכות את מצרים. כי החלק הראשון הוא לא מקרי, החלק הראשון הוא לא מנותק מהמכה. המכה כוללת חרב וכמובן מלאך המוות שלוקח את המצרים. אז כשאומרים כל שנה בזרוע נטויה, הכוונה היא חרב. מה, אומרים את זה בגדה, מה החרב? חרב מטאפורי, המכות נמשלו למלחמה כדי להראות שהקדוש ברוך הוא יודע לנהל מלחימה, וחלק שני, מה זה חרב? לחימה אקטואלית. בנות, יש פה כל כך הרבה סיפורי יציאת מצרים. מה קרה במצרים? איך נראינו? מה הקדוש ברוך הוא עושה? אנחנו רק מתחילים. זה כל כך חבל שמדלגים על החלק הזה כדי להקצות זמן למשהו סך הכל פתיח. אני לא מאשים אף אחד, כי זה מתוך התלהבות, מתוך רצון טוב. אבל זה חוסר איזון נורא. כי מי שקורא את החלק הזה, הוא יודע מה קרה במצרים. יש לנו קצת זמן, אז אני אוסיף. מה זה הביטוי השלישי? זה רק פסוק אחד, פסוק אחרון, עסקנו בשני ביטויים. זה אולי 5% מתוך זה למד. ותראו כמה אתן מכירות מה קרה במצרים מעבר לסיפור הפשוט שיצאנו ממצרים. מה זה מורה גדול הביטוי השלישי? מספר 3, מורה גדול, ממהגדה זו גילוי שכינה. הקדוש ברוך הוא גאל אותנו בגילוי שכינה. איך אני יודע שביטוי מורה גדול זה גילוי שכינה? אז כאן אני לא חוזר לספר שמות או לדברי הימים. כאן אני מחפש מקום אחר בתנ״ך שהביטוי מורה גדול מופיע, ושם גם מופיע גילוי שכינה. זה פסוק בית חנן. הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ומעשות בטוב מופתים, מלחמה ויהיה לך זכה וזה ניתן. ובמראים גדולים, מורה גדול, ככל אשר עשה אתכם, השם אלוקיכם במצרים, לעיניך. עיניך זה סוג של גילוי שכינה. אז מכיוון שבבית חנן הביטוי מורה גדול מופיע ליד עיניך, אז כנראה שגם בספר, בפרשת כי תבוא, מורה גדול זה גילוי שכינה. מה מוסיף לנו הביטוי מורה גדול מקף גילוי שכינה לסיפור? אוקיי, מתי הגילוי שכינה הראשון בהיסטוריה? Trick question, חידה, אברהם אבינו. אחרי שאברהם אבינו נימול, וירא עליו השם אלוהינו. לפני וירא, הקדוש ברוך הוא דיבר עם אנשים, השביע אותם, הניש אותם, עשה בריתות איתם, אבל פעם ראשונה כשהקדוש ברוך הוא נראה לידם, זה וירא, זה גילוי שכינה הראשון בהיסטוריה, שהקדוש ברוך הוא נגלה לידם. מה הגילוי שכינה ההמונית הראשונה? התשובה הלא נכונה זה הר סיני, התשובה השנייה הלא נכונה זה, זה קריאת ים סוף, ושניהם הייתה גילוי שכינה, זה כליביון ואו. הגילוי השכינה הראשון היה במקום הכי פחות מתאים לגילוי שכינה. איפה זה? במצרים, אותו לילה. אמר רבי שמעון, אחד מהביטויים הפתקבים הכי הכי אהובים עליי, מדרש פה, כן, אמר רבי שמעון, מספר א', 3, א', גדולה חיבתן של ישראל, שנגלה הקדש ברוך הוא במקום עבודת כחובים, ובמקום תינופת, ובמקום התאומה בשביל לגולה. הלילה הזה הוא לא רק לילה של מכות ועונשים, יציאה וגילה, זה לילה של חיבה, לילה של שיר השירים, לילה שהקדוש ברוך הוא נכנס. אני זוכר כשיצאתי בדייט עם אשתי, אז אני הלכתי איזה קיץ לקיימברידג', מקום הכי יפה בעולם, למדתי שם קורסים. היא נשארה פה בשכונת התקווה בדרום תל אביב, המקום הכי מסריח בקיץ. היא עסקה באיזה תוכנית קירוב, ובסוף השבוע, שבת האחרון, קיצרתי את הנסיעה שלי לקיימברידג', חזרתי להיות איתה בשכונת התקווה בירושלים, וזה הסימן הכי חזק שאני אוהב אותה. זה שוויתרתי על סוף שבוע בקיימברידג', להיות שם בדרום תל אביב, להיות איתה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להיות איתכם. איך יודעים כשמתאהבים? כשהמקום לא משנה. לא משנה איפה אדם נמצא, את רק רוצה להיות עם האהוב שלך. אתה רק רוצה להיות עם האהובה שלך, ואז המקום לא משנה. יכול להיות קיימברידג', יכול להיות... לא משנה, אני רוצה את המקום מוגדר איפה שאת. המקום מוגדר איפה שאתה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להיות אצלכם. מורה גדול זו גילוי שכינה, אני רוצה להיות איפה שאתם נמצאים. ובנות, זה גם מסביר לנו הביטוי פסח, שגם כן כולם חושבים שזה דילוג, וזה לא רק דילוג, זה משהו אחר. כדי להוכיח, בואו נסתכל בפסוק פה, מסמך ח', יבר השם לנקוף את מצרים, וראת אדם על המשקוף, על שתי המזוזות, ופסח על השם על הפתח. אם מתרגמים, ופסח השם על הפסח כמדלג, אז סוף הפסוק לא מובן. ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא בתיכם לנגוף. אם הקדוש ברוך הוא מדלג על הפתח שלנו, מה זה לא ייתן? הוא כבר דילג עלינו והגיע למקום הבא, אז מה זה לא ייתן המשחית? אם הקדוש ברוך הוא מדלג, אם הביטוי ופסח השם על הפסח, אז השם מדלג, הוא דילג עלינו, מה זה לא ייתן המשחית לבוא בתיכם לנגוף? אוקיי, פסח הוא לא מדלג. וקצת מדלג, לא פסח. מה זה פסח? אז כדי להבין מה זה פסח, צריכים קודם כל להבין מה זה דם. למה הקדוש ברוך הוא זקוק לדם על המזוזות, הוא לא יודע מה זה בית יהודי. אז מה אומר רבי יוסף, מספר ב', תנו רבי יוסף, שלושה מזבחות היו שם. זה קורבן פסח. החלק העיקרי של כל קורבן זה זריקת הדם. לא היה מזבח. אז במקום מזבח זרקו את הדם על המשקוף על שתי המזוזות. תנו רבי יוסף, מספר ב', שלוש מזבחות היו שם. משקוף על שתי המזוזות. ביטוי יפה, תזכרו את זה לליל הסדר, המזבח הראשון היה הבית היהודי. יפה, המזבח הראשון, הבית היהודי. זריקת הדם הראשונה על המשקוף על שתי המזוזות. למה הבאנו קורבן? למשוך את השכינה. להביא את השכינה, זורקים את הדם. השכינה יורדת. השכינה עוטפת. כשהשכינה עוטפת את הבית, אז מי לא יכול להיכנס לתוך הבית? נו? המלך המוות. הביטוי, תקשיבו היטב, זה מאוד מאוד יסודי. תסתכלו עוד פעם, מספר 8. יבר השם לנגוף את מצרים, 3 ח. וראת אדם על משקוף, השתי המזוזות, הקדוש ברוך הוא יראה את הקורבן. ופסח השם על הפתח, הקדוש ברוך הוא ירחף על הבית. המילה פסח הוא לא לדלג, זה לרחף, הבר. אני אוכל לכם עוד מעט. ופסח השם על הפתח. הקדוש ברוך הוא עוטף את הבית היהודי, מרחף על הבית היהודי, כי הבאנו קורבן וזה גרם גילוי שכינה והוא ירד על הבית. אם הקדוש ברוך הוא פסח על הפתח, מי לא יכול להיכנס? המלך אמר, ולא ייתן המשחית לבוא בתכם לנגוף, סוף הפסוק. יש ברוך הוא לא מדלג על הבית, הוא מרחף על הבית. כי הבאנו קורבן. ומשכנו את השכינה, משכנו את השכינה למטה. יש ברוך הוא מרחף על הבית, הנה יש בית היהודי, תסתכל. יש ברוך הוא מרחף על הבית, פסח על שם הפסח. לא ייתן המשחית לבוא בתכם לנגוף, לא יכול להיכנס. למה הכוונה של פסח זה ריחוף? תסתכלו עליי, עוד פעם. פסח זה בא מלשון פיסח, פיסח זה חיגר. אני עכשיו מדמה הליכה של חיגר. אתם רואים פה? אני מתקדם. אני לוקח ממש צעדים קטנטנים. אבל נראה כאילו אני מרחף. פיסח זה אדם שכשהוא הולך, נראה שהוא עומד במקום, הוא מרחף במקום, הוא נשאר במקום. אז פיסח זה חיגר שמרחף, פסח זה סוג של ריחוף, של הבר. כשאליהו מבקר את נביאי הבעל, את הביקורת המפורסמת שלו, מה הוא אומר? איפה זה מופיע פה? מספר דלד, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? הוא לא מאשים אותם כמדלגים, הוא מאשים אותם כמרחפים על שני צדדי הגדר. אתם רוצים להיות נביאי הבעל וגם נביאי השם. אתם רוצים לרקוד בשתי חתונות. עד מתי אתם פוסחים, הם לא מדלגים, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אתם מרחפים, אתם נשארים משני הצדדים. יחד, אתה לא יכול, תבחרו. או נביא השם או נביא הבעל. הביטוי פסח בשורשו הוא לא דילוג, אלא הבר, ריחוף. התוצאה של הלילה היה דילוג. מי שקם בבוקר והסתכל על שורת הבתים, מוות, 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 חיים. מוות, אז נראה כאילו היה כאן דילוג, המוות דילגה. אבל המנגנון לא היה דילוג, המנגנון היה קורבן, זריקת הדם, ירידת השכינה, גילוי שכינה, ופסח השם על הפתח, קדוש ברוך הוא מרחף על הבית, לא ייתן המשחית לבוא בתכם לנגוף. אז צריכים להסתובב בכל השפרייטס בארצות הברית בטינק, ולשנות את הלייבל, את המותג של פסאובר מצה, להבר אובר מצה, זה לא פסאובר, זה באמת הבר, ריחוף, זה לא באמת פסאובר, זה דילוג, פסאובר, זה לא דלג, זה באמת לא פסאובר. וזה לא החידוש שלי, וזה אני אסיים, תסתכלו במדרש, מדרש פה, מדרש ג', נחלת בשמו, וראיתי את הדם, ופסח השם על הפסח, בשכר מצווה שאתם עושים, אני נגלה, וחס עליכם, ופסחתי עליכם. הכוונה שפסחתי זה נגלה. לא מדלג, אני נגלה וחס עליכם, שנאמר ופסחתי עליכם. הכוונה של לפסוח זה להתגלות. אז כשאומרים כל שנה בהגדה, מספר גימו, שלוש גימו. שמים כל שנה בהגדה, מורה גדול זה גילוי שכינה, מספרים על כך שזה הגילוי שכינה המוני הראשון בהיסטוריה של האנושות, דווקא במצרים, המקום הכי מסריח, כי אנחנו, הקלה של הקדוש ברוך הוא, נמצאים שם. אוי, חייב לרוץ. שלוש ביטויים מתוך 30. ותראו עד כמה גילינו טיפ-טיפה שמה קרה באותה לילה. ממש טיפ-טיפה. אז אני ממליץ לכולכם לקחת קצת זמן, אם לא בהגדה, כי מטבע הדברים, שוב פעם תהיה כאן ריצה בכל הסדרים, אני לא מנהל את הסדר שלי, אז אני לא מתחצף נגד הסבא של אשתיין. כל מי שמנהל, יש לו את הזכות לנהל לפי הקצב שלו, אבל מי שבאמת, תזכרו את זה, כשתהיו ככה אימהות, שתנהלו יחד עם בעלכם, עם בעלך את הסדר, מאוד מומלץ, במיוחד בחוץ לארץ, כשיש סדר שני, לקרוא מהר, 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 את כל הקרפסים, את כל הסיפורים של רבי עקיבא ותנאים, ולשבת שם ולדבר על יציאת מצרים. הגדה קצת יותר מדי לוחדת אותנו. העניין הוא לא לקרוא את ההגדה, העניין הוא לספר יציאת מצרים. ההגדה זה בעצם מספר לנו, אבל הכוונה של חז"ל הייתה להכניס אותנו לתוך הסיפור, צייר לומד, בואו נלמד מה קרה. הכל זה ההקדמה, הכל זה ההקדמה. וישמד על אבותינו, אבותינו, הנה זה הכל זה, איזה אמירות כלליות, או איזה וישמד אמירה, שירים יפים על קדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם. אבל מה קרה? מה קרה? זה בצייר לומד. אוקיי? שבוע הבא יש או אין שירים? אוקיי, מי שרוצה, יש בה, שם יש הרבה הרבה שיעורים, אז אני חושב שבאתי פסוק פסוק, אני מקרא לה, פסוק, נוכל. שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום.